שזה יום יום מדתנו, קירומה, יום היצירה הלאומית שלנו. מטרת הפרה הראשית של ההדדה, ויותר ויותר להבין ולהפסיד את עיקר מדרגת ישראל. מדרגת ישראל שקנו בלילה הזה. להבחין מה נקודת היסוד המבחינה בין ישראל לבין העמים, בכל מיני כיוונים, בכל מיני צדדים, בכל מיני זוויות, לעסוק בסוגיה היסודית הזאת, בנושא היסודי הזה, שזו עצם הזהות שלנו, הזהות הלאומית שלנו, מה העניינה, מה יסוד ההבדלה בין ישראל לבין העמים. לפעמים נדמה שההבדלה היא מאוד דקה. זה מופיע בספרים, ההבדל בין חמץ לבין מסע מאוד קטן, מהם וצדיק באותו דבר, חץ והי זה די קרוב, יש רק קו קטן שמפריד בין החץ לבין ההי. הבדל תהומי, מה שנראה לפעמים מאוד מאוד קטן, בין חמץ לבין מסע. וכל מטרת ליל הסדר על כל המצוות שבו וכל חלקי האגדה אינה שוב לשחזר אירוע שקרה בעבר, אלא להעמיד ולעלות לסף התודעה שלנו בצורה כמה שיותר בהירה ומחודדת את משמעות הזהות הלאומית שלנו, מה עניינה. יש סדר של בניין הכרתי וכל תודעה שאנחנו רוצים להחדיר לעצמנו פנימה, יש סדר איך קונים תודעה, איך תודעה מחלחלת, איך נרכשת, וגם כאן יש סדר מאוד מדויק שכל הזמן צריך לנסות עוד לעיין בו, כמובן איך התודעה האלוקית מתקשת. אנחנו רואים אבל שהמספר הדומיננטי בליל הסדר זה מספר 4, זה לא במקרה. יציאה לפועל של, או התגלות יותר נכון, של תוכן נסתר, כשתוכן נסתר מתחיל להתגלות, סדר ההתגלות של תוכן מסתר, של תוכן יסודי, פנימי, שאנחנו רוצים לעמוד בו, לעמוד עליו, הוא תמיד דרך המסתר 4. זהו הגילוי שנגלה אלינו. כך אנחנו קולטים דברים. כל המציאות כולה, בעצם כל מי שעסק בחלוקת המציאות ובתחומה, סימן לארבע, אם זה בממד הפיזי, אם זה בממדים אחרים. אנחנו יודעים על ארבע פנים במרכבה, אנחנו יודעים על ארבע מלכויות, יודעים על הרבה עניינים, אנחנו יודעים גם על ארבעה דגלים, על ארבעה חלקים במחנה ישראל, חלוקת השבטים. וגם כאן אופן הקליטה של התוכן הזה, של הסדר הזה, של תיאת מצרים, של המשמעויות השונות, עיקריות, של ההבדל בין ישראל לבין העמים, נבחנים בארבעה צדדים. תמיד אומרים שההבחנה בין בלד לבלד, ההבחנה בין ישראל ליהודי, היא דרך האל. דרך האב לא נעשית הבחנה בין ישראל לבין העמים, אלא דרך האימהות דווקא. ארבע אימהות, זאת אומרת שוב גם כאן ארבע יסודות של ההבחנה בין ישראל לבין העמים, אנחנו לומדים דרך המספר 4, דרך האם דווקא. והמהר"ל בפרק ס' בספרות השם, גם ראיתי בעוד ספרים שכותבים את זה, שארבע כוסות וכנגד 40 אות. אומר כאן ש כמה דברים על הגפן. כל ישראל המשילו לגפן כמה מקומות. ספר תהילים, אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך, צד של האימהות. מדרש תנחומה, כל האילנות מקבלים הרכבה עם שאינו מינו, אפשר להרכיב, אפשר לחבר כל מיני חיבורים בין כל מיני אילנות, בין העמים השונים, בין הלאומים השונים, אבל יש מין אחד שאינו מקבל חיבור של מין אחר, חוץ מן הגפן, שאינו מקבל מין אחר. עם לבדה לשכון ובגועים לא יתחשב, אינו יכול להיות מתחבר, אי אפשר להבין אותו או לסדר אותו כחלק מהסידור של כלל האנושות. צניעות, האימהות צנועות ביותר, והיין גם כן עניינו הדבר הנסתר. היין אינו נגלה, במבט הראשון רואים ענבים, ירוקים, מרעננים, ולא רואים שום דבר שדומה ליין בכלל. הוא מהלך מאוד מאוד ארוך, צריך לקטוש את הענבים הללו, לחכות, להמתין הרבה זמן, תהליכים מורכבים, גם של תפיסה, גם של רכבון, תהליכים לא פשוטים, עד שמצליחים להבחין שיש פה משהו מאוד מאוד שונה, שהוא מאוד מסתר, שהוא מאוד לא נגלה מבט ראשון. מבט ראשון אין הבדל גדול בין ישראל לבין אומות העולם. צריך להעמיק חקר, להתבונן, לעסוק בנסתר בספרי תורה יותר ויותר, כדי לרמז, להבין את ההבחנה, להצליח לייחס את ישראל אחר האימהות שלנו, אחר ההבדל התהומי שבין ישראל לבין אומות העולם. הכל מתחיל מארבע לשונות של גאולה. זאת אומרת שהסדר האלוקי של הגאולה גם כן להבחנה בין ישראל לבין העמים מסודר למשה רבנו בארבע לשונות. את השורש ארבע אותיות של שם הוויה. המהר"ל בפרק הזה בדברות, פרק סמך, כותב שהארבע כוסות של היין יש בהם מדרגה עליונה יותר מאשר תקנה מסוימת, מאשר המצה והמרור, למרות שזה ברבנן. אבל ארבע הכוסות של היין הן באות לגלות לנו את הסדר. כלומר בגאולה, אומר המהר"ל, יש שתי בחינות. יש את עצם ההופעה של הגאולה ויש את הסדר השם, את הציור המושכל המופשט, איך הוא קורא לזה. ארבע לשונות של גאולה עוסקות בסדר העקרוני הרוחני של הגאולה, וכנגדן היין, כמו שהוא כותב כאן, נכנס יין לצסוד, דבר אמיתי מצד עצמו, כי היין הוא משקה נסתר, יצא מהסתר, היין גדל בנסתר. צריכים לשתות ארבע כוסות של יין, לפיכך הם ארבע כוסות, כי הגאולה באה מעולם עליון לעולם הזה שהוא עולם הריבוי, וכל דבר שהוא בא מעולם הנבדל לעולם הזה יש בו ריבוי מחולק לארבע. ארבע צדדים, ארבע לשנות גאולה. גם לזה עוד מקור. זה נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, יש עדן שזה מקור החוכמה ויש נהר שיוצא משם ומשם יתרד והיה לארבעה ראשים. אם נסדר את ארבע הכוסות, הכוס הראשונה למעשה יש לה תפקיד מאוד מוגדר, קדש, עוסקת בקידוש. הכוס השנייה אנחנו אומרים על התהליך הארוך של ההגדה, מתחיל למעשה כבר בתחילת הקרפס, שכל עניינו לעורר את התינוקות ולעורר את תשומת הלב אל האגדה ולהניח את המסע שעליה תאמר האגדה הלחמניה יחס ולומר את האגדה מהקרפס עד האמירת המגיד זה תהליך אחד הפוך של האגדה ובסיומו של המגיד אנחנו מברכים על הכוס השנייה שנאמרת על האגדה יד אחר כך מתחילות מצוות האכילה של הלילה מתחילות במסע מרור, כורך, דרך סעודת אחת עד אכילת הסיכומן כשאנחנו את כל חטיבת מצוות האכילה של הלילה הזה מסיימים בברכת המזון ואז מופיע הכוס השלישי הכוס הרביעי נאמרת על הלב אחרי אמירת הלב תגובה בהלכה שבין הכוס השלישית לכוס הרביעית אסור להפסיק בשתייה דברים אחרים בין שלישי לרביעי לא ישתי כוס אנחנו רואים שתי כוסות בהתחלה ועוד שתי כוסות בהמשך כל כוס בעל עניין מסוים קידוש, הגדה, אכילה, מצוות האכילה והלב זה הסדר הגלובלי של הלילה הזה יש גם ארבע לשונות של גאולה שנראות על שיר רבנו כאשר הוא מסתפק ו נמלא נסיעת מצרים ופרק למד אמר על עוסק זה ארבע לשונות של גאולה ועושיתי והצלתי וגאלתי ולקחתי וכנגד אלו ארבע לשונות יקנו חכמים ארבע כיסות ארבע לשונות אלו של גאולה, מרן מברר שהן כנגד ארבע צדדים, ארבע מדרגות שהיו צריכות להיבנות בתהליך יציאת ישראל ממצרים. מרן במקומות אחרים גם עוסק במה חרך בתוכו השיעבוד או המציאות שלנו ממצרים. אומר שם שהשיעבוד קרח בתוכו שלושה דברים הדבר אחד זה היה העינוי שהיינו נעונים הדבר השני הייתה עבודה והדבר השלישי שהיינו ברשות אחרת בשם הערים הובא שהגלות מצרים נחלקה לשלושה חלקים כמו כל הריון חזל בכמה מקומות רואים שהריון נחלק לשלושה חלקים ושהגלות מצרים זה עניין של הריון זה מוצא גם במערל עוד אין כמו לקחת גוי מקרב גוי עניין של קרביים של לידה שלושה חלקים החלק הראשון מבחינה היסטורית אפשר להגיד זה כך היה עצם זה שירדנו במצרים שיעקב ובניו ירדו מקרינה בשלב הראשון רק היינו בארץ לא לנו ברשות המצרי, תחת רשותו של פרעה, אולי זו לא הייתה עדיין עבודה. כל עוד שחיו יעקב והשבטים לא עבדו ישראל. אחר כך, והיה קומל חדש על מצרים, התחילה העבודה. העבודה למצרים, שזה יוצר את פס, שלב נוסף. ומלידת מרים, מופיע בחזל, שכשנולדה מרים, התחיל השלב השלישי, שהוא שלב העינוי. העינוי המרן מאוד מעריץ בו בכמה מקומות, אבל העינוי קרח בתוכו גם שהעבודה עצמה נעשתה בצורה יותר אכזרית. היו נותנים עבודות שלא מתאימות, עבודות לאיש, נותנים לאישה, עבודות לאישה, נותנים לאיש, וכל מיני עבודות לא נורמליות. וגם התחלה של ההתנכלות לבנים, כל הבן הילוד היורד השליחו, שזה השלב השלישי, מרים, לשון מרירות. הבקשה השלישית בקשה וכל כך יציאת מצרים. כלומר שתהליך הגאולה צריך לכלול בתוכו קודם כל שלוש רמרל, שלוש יציאות, שלוש התמודדויות עם שלושת הרבדים, שלושת השכבות שהיו בגלות הזאת, בגלות מצרים, כנגד העינוי. אומר המהר"ל, קודם כל בא הפעולה של דהוצאתי, מוציאים אותנו מהמצב הנורא הזה, מהסבל, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, מצב של סבל, של מצב לא נורמלי, אחר כך והצלתי אתכם מעבודתם, ההצלה מהעבדות, כך בגאלתי, בעצם זה שהיינו ברשות של לא לנו, כנגד זה הגאולה, לצאת ברשות אחרים, ואחרי ששלושת השלבים האלו בעצם מציעה ממצרים התאימו, מופיע השלב הרביעי, כתוב ארבע, הלקיחה. כלומר, כשאנחנו שייכים, הקדוש ברוך הוא ולקחנו. כלומר, כשאנחנו לא ברשות פרעה, אנחנו לא ברשותו של מקום. המהר"ל אומר שבפרק סמס, אני מחבר כאן קצת את הדברים, שזה כנגד ארבע צדדים שנמצאים בתוך האדם. יש את צד הגוף, יש את הנפש, יש את כללות האישיות, יש את הדברים הראשונים, ויש מדרגה רביעית שלקחתי את זה מיליאן. רוצים להבין דרך ארבע הכוסות שהן עניין של חירות, של השתחררות, של עמידה על עצמנו, על זהותנו העצמית. צריכים להפנים, להחזיר לתודעה דרך שתיית היין, וכדי כמובן הסידור הזה שכל כוס בא על רקע של אמירה מסוימת, פעולה מסוימת, צריכים לעבור ארבע שלבים של הכרה שקורה בתוכה גם סור מרע וגם עשה טוב, גם שלילה וגם חיוב, בהבדל בין ישראל לבין אומות העולם. האנושות כולה נמצאת תחת סבל. סבל של כל האנושות, סבל של כל העמוד. העובדה שהמציאות הגופנית, העולם הזה כמו שאנחנו נשגשים איתו, מציב במוקד את העולם, והאדם בעצם עסוק כל הזמן בניסיון אחד גדול להסתדר עם המציאות. כפי שהראתי את מעשיי, קיפחתי פרנסתי, עכשיו גמרא בקידושין, מהר"ל עוסק בזה בפרק הראשון בתפארת ישראל, שהאדם כל הזמן עובד אבל הוא בכלל לא עובד בשביל עצמו, אלא עובד כי אחרת הוא לא יסתדר כאן במציאות. כל העבודה הזאת, כל ההשתעבלות הזאת, בעצם מצב לא נורמלי, מצב של סבל נוראי, שבו האדם צריך כל הזמן לעשות דברים שהם בכלל לא קשורים לאישיות שלו בתור אדם, אלא הם תוצאה של מדרגתו הכל כך נמוכה, שהוא צריך להתאים את עצמו למציאות. הוא שפל ובזוי מכל הנמצאים כולם. כל הנמצאים כולם קמים בבוקר והמציאות מאירה להם פנים, פחות או יותר. כבשים פותחים את העיניים, מסתכלים, רואים עשב, מתחילים ללעוס. חתול מרים את העיניים, רואה חיה, פס אחרי החמש דקות, אחר כך נח 8 שעות. המציאות מאירה פנים, החיות מותאמות למציאות, חיות השדה. ולאדם לא מתאים כאן, לא מסתדר כאן בעולם. קם בבוקר והוא צריך ללכת לעבוד. הוא לא הולך להשיג אוכל, הוא לא הולך להשיג דברים שהוא צריך, בכלל לא. הוא הולך לעבוד במשהו שלא נותן לו שום דבר עכשיו, אלא שבעקיפין, זה שיוצא משהו אחר כך, יצא מזה שבסוף הוא ידאג לצרכים הפשוטים שכל בעל חיים דאג לעצמו. ובסוף אפילו הוא חושב שהוא הצליח להרוויח כל כך הרבה ולעבוד כל כך קשה, שהוא יכול אפילו להרשות לעצמו מדי פעם לנוח ולהינפש על איזשהו קר דשא, מה שדי טריוויאלי לכל יצור בעולם. כלומר, כל מציאות האדם, כל המציאות של האנושות כאן היא סבל כללי שנובע מעובדה שהאנושות היא מעונה, היא עינוי. העינוי, הגדרת עינוי, כמו שאומר כאן, זה שעושים דבר שלא מתאים, זה נקרא לענות. עינוי זה שנמצאים במצב לא תואם, לא נורמלי, חוסר נורמלי. שאתם נותנים עבודה של איש אחד לאישה ועבודה של אישה לאיש, והיו עובדים ביום, עובדים בלילה, שנים את כל הכתבים. עינוי. האנושות נמצאת כולה בעינוי נוראי, סבלות מצרים, סבל אדיר, כי המוקד הוא העולם. המוקד הוא המציאות. והאדם מנסה כל הזמן, גם שהוא חושב שזה המוקד, הוא מנסה להתאים את עצמו אל המציאות הזאת, מתוך הבנה שזה עניינו כאדם, להסתדר במציאות, להסתדר בחיים, וזו טעות, טעות נוראית, שלכן כל האנושות כולה נמצאת בסבל ובעינוי נוראית. וההכרזה הראשונה שעם ישראל מכריז לעצמו, נקודת ההבדל היסודית ביותר, הראשונית, בין ישראל לבין אומות העולם, שאנחנו איתם מתחילים את הערב הזה, היא שינוי תאומי עקרוני בהסתכלות שלנו על האדם. קודם כל, מי זה בן אדם? אדם לא נותר כאן כדי לסבול, בטח שלא כדי להתענות. אדם לא נותר כדי להסתדר במציאות, המוקד הוא לא המציאות. המוקד הוא האדם. האדם לא בא כדי להסתדר, שזה בעצם להיות מפעל כלפי המציאות המתונה. יש מציאות, אתה צריך להסתדר איתה, להיות מפעל אליה, להיות משועבד לה. האדם בא לעולם כדי להיות בן חורין, חופשי. לא במקרה האדם הוא היחידי שיש לו בחירה חופשית. יש לו בחירה חופשית, לא כדי לבחור איך הוא, במה הוא מעדיף לעבוד. איזה עינוי אתה רוצה, איזה עינויים, אם אתה רוצה עינוי בשיטה כזאת או עינוי בשיטה כזאת, בחירה חופשית. איך אתה רוצה את הבית כלא, בצינוק או בדמיון כזה, אדם יש לו אשליה, נדמה לו שהוא ממצא את הבחירה החופשית שלו כדי שהוא בוחר איך הוא מתענה במציאות, איזה איסורים יעברו עליו. זה כמובן דמיון. כי לאדם נוצר באמת להיות חופשי, בעיקר החופש של האדם זה שהוא פועל. היצור היחידי בעולם שיכול לפעול ולא להיות נפעל. כל הנבראים כולם נפעלים, לכן הם באמת מתאימים לעולם. הם נפעלים מסדרי המציאות, יש סדרים במציאות, הם אמורים להסתדר איתם, וזה מסתדרים סך הכל. ואדם לא נוצר לכאן כדי להסתדר במציאות הנתונה. האדם בא לפעול, לגלות, לגלות את מה שלא נכון, לגלות את מה שנסתר כאן, לחבר שמיים וארץ, לברר, לקרוא שם, לקדש, להזכיר, להחריב, מקראי קודש, מקרא קודש, לקרוא בשמו של הקודש, להגדיר נכונה את המציאות, לקרוא לה כותרת. אדם לעמל יולד, זה עמלו של אדם, עמל פה. זה עיקר העמל של האדם, בפיו, ויקרא ארץ בשבט פיו, ורוח שפתיו ימית ראשה. האדם בכוח הדיבור שלו, דיבור של תורה, ודיבור של תפילה, ודיבור של בירור רוחני, להתחבר את המחשבות העליונות למציאות. וזה האדם הוא מלך בתחתונים, הוא דבר, הדבר של המציאות, המנהיג של המציאות. האדם צריך לצאת לחירות, להיות פועל ולא נפעל. לכן אנחנו לא אומרים בתחילת ליל הסדר קידוש ורחיצה, אלא קדש, לשון פעולה, תיצור, תפעל. עניינו של אדם זה לא שהוא עושה קידוש, תעשה קידוש, אלא הוא מקדש, הוא פועל. הגדרה שונה לחלוטין של המושג אדם. הוא לא סובל והוא לא מתענה כאן במציאות. כל הסבל והעוני הם תוצאה של מצרים. סבלות מצרים, צריך לצאת מזה. זה ביטוי מאוד פשוט, לצאת ממשהו, זאת אומרת שזה לא המטר הטבעי שלך. זאת אומרת, צא משם. זה לא שינוי. תחזור, צא משם, תחזור לאיפה שאתה צריך להיות. לצאת משם. לא להיות במצב המעונה. גם נוצר כאן מקדש, לפעול. אבל גם שאדם הוא יצא מהעינוי הזה, הסגל הזה, נמצא במערכת חיים שלמה, והוא צריך לעבוד עבודה. צריכים להבין מהי עבודה. גם אם אדם כבר יצא מהעינוי הזה מהחיים הלא נורמליים של השתעבדות, שיעבוד נוראי למציאות שצריך להסתדר איתה, עדיין אדם צריך לברר לעצמו דירור מאוד יסודי מהי העבודה. מה העבודה הזאת לכם? יש עבודה של מצרים, יש עבודתנו אנו. נצלתי אתכם מעבודתם, צריך להציל אותנו מעבודה, לא להוציא אותנו מעבודה, כי אנחנו גם צריכים לעבוד. צריכים להציל אותנו מעבודה לקויה לעבודה נכונה. נקודה לקויה, עיקר מוקד שלה הוא שהעבודה נעשית בגלל גורם חיצוני, או למען גורם חיצוני, או מכוח גורם חיצוני. העבודה נתפסת תמיד או בגלל שיש איזה אדון רודה שאין ברירה, צריך לעבוד לו, בין אם זה אדון במובן הבעלותי, בין אם זה כוח שמימי עליון שצריך לעבוד בשבילו. עבודה לפעמים כהכרח חיצוני, עבודה כתוצאה, כדבר שהוא התמסרות של האדם, פעילות של האדם למען דבר חיצוני. עבדים היינו לצרכו, כן, הדגש הוא שהיינו עבדים למשהו אחר, כן? זה לא הצד של העינוי של הפער, איך זה לא הדגש, זה כבר טיפלנו, אלא עצם העובדה שאנחנו עבדים למשהו אחר, ושזה גורם חיצוני שאליו אנחנו עבדים. וצריך להינצל מהעבודה הזאת, צריכים להינצל מהעבדים היינו. כי יש גם עבדים היינו במובן הזה, נקרא לזה האנושי הרגיל, להיות עבדים לבני אדם, להיות עבדים לרצונות אנושיים אחרים, חיצוניים. יש גם עבדים היינו דתי, יש מחלוקת בגמרא ממה מתחילים. כל הדעות מתחיל בגנות ומסיים בשבח, השאלה מאיזה גנות מתחילים? האם בגנות של עבדים היינו, או מהגנות של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? עבודה זרה, עבודה זרה, שני מדברים על עבדות. כן? רק יש שתי אופציות לתאר עבדות שלילית. יש עבדות שלילית במובן של עבדות לגורם אנושי חיצוני, או למחשבות אנוש ותחבולותיו. יש עבדות שהיא אולי עבדות דתית, אבל היא גם כן עבדות חיצונית. מתחילה עובדי עבודה זרה. למה היא זרה? עבודה זרה, כי היא זרה לאדם. היא עבודה למשהו זר, משהו חיצוני, משהו שהוא לא עשה, אל זר. עם ישראל בא לעולם, וזו חלק מהכרת עצמנו, מהכרת חירותנו. לא רק שלא באנו לכאן להכריז על זה שאין סבל, אלא באנו לברר מהי העבודה. אדם בא לעבוד, ובוודאי שאדם בא לעבוד בעולם הזה, אבל לא לעבוד למישהו, ולא אדם ולא אל. עבודה, עבודת אלוקים, פירוט, עיבוד, פיתוח של כל הטוב, היפה, הישר והנפגע בשבן. לעבוד, לבטא, זה עיקר מושג אצלנו עבודה. עבודה עניינה ביטוי, לבטא כל מיני דרכים, לבטא את העולם הפנימי שנמצא בנו, את העולם העליון. כיוון שאנחנו לא מעונים, כיוון שאנחנו לא סובלים, כיוון שאנחנו לא כפופים לסדר החיים בעולם הזה, אנחנו בני חורין. כיוון שכך, אנחנו יכולים לבטא כאן משהו אחר. לבטא את האישיות שלנו. לא לעבוד למישהו, ולא אנחנו, אלא לבטא מה שבאנו. לספר, לדבר, לבטא בשפתיים. ביטוי זה שם כולל, לא רק בדיבור. יש ביטוי בדיבור, דיבור במחשבה, דיבור במעשה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם חופשי לעבודה. כן, יש פה עבודה, אבל העבודה היא סיפור התהילה. תהילה, אור, תהילה. שפיכת אור על המציאות. מגיד, כל מטרת ההגדה זה להעמיד אותנו אל המטרה הראשית של העבודה. מהי העבודה? מה העבודה הזאת לנו? לכן נדרבן את כולם לשאול את השאלה הזאת. מה עושים כאן? עושים לעורר את כולם לשאול. לשאול שאלות, מה מאוד מרכזי בעבודה שלנו. אם העבודה היא למישהו, כידוע כשעובדים למישהו, אז הכלל הפסיסי ביותר זה אל תשאל שאלות. כי שר עובדים, עכשיו זה לא רלוונטי. בין כה זה לא שלך העבודה, זה של מישהו אחר. אבל זה משנה אם אתה מבין או לא מבין. לעבוד למישהו, זה מה שהוא רצה. תבין, הוא לא חושב, נתן לך הרגשה יותר טובה או פחות טובה, אבל העבודה היא לא שלך בכל מקרה. אבל כיוון שזאת העבודה שלנו, אנחנו מבטאים את מה שבאנו, אנחנו צריכים לברר מה באנו. לברר, לשאול, זה בעצם מאוד מרכזי, לשאול, לברר מה עם חיינו, מה מחשבותינו, מה אנחנו רוצים לבטא וכיצד רוצים לבטא ולשם מה לבטא ומה הביטוי משיג. זאת העבודה. עבודה לעבד, לעבד את מה שבנו. יש בנו. יש בנו יושר ויש בנו טהרה ויש בנו קדושה ויש בנו חירות. אנחנו רוצים לבטא, לעבוד. כל ההגדה כולה עסוקה בזה, בבירור מה יש לעם ישראל לבטא במציאות. גם מה יש לעם ישראל לבטא במציאות, דרכי הביטוי של עם ישראל במציאות, סגנונות הביטוי במצבים שונים. סיפור, כן, המקווה היא סיפור יציאת מצרים, לבטא אשר בחרבנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. לשון בדיבור. מתוך הבחירה מכל עם, אנחנו גם התרוממנו לעבודה אחרת. שמרכזה הביטול, הלשון. כיצד אנחנו, או מכוח מה אנחנו כאלו, כזה עם, כאלו אנשים שהעבודה שלהם, עבודת היומיום שלהם, כרצנו מלכנו לעבודתך, בכוח מה אנחנו כאלו? מה עושה אותנו להיות עם כזה, שזוהי עבודתו? וגאלתי ולקחתי. גאולה ולקיחה כבר לא מבטאת התמודדות מול משהו. כן, הוצאתי מסבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם, מתארים התמודדות מול משהו שלילי. צריך לחדד את ההבדלים. כאן אנחנו עוסקים בתיאור יותר חיובי. וגאלתי ולקחתי. המהר"ל אומר שאי אפשר, אסור בהלכה, לשטוף בין הכוס השלישית לכוס הרביעית, או במילים אחרות, הרעיון של מצוות האכילה של ליל הסדר, זה ההלל, אי אפשר להבין את זה בלא זה. שני הדברים האלו קשורים זה בזה שאי אפשר להפריד ביניהם. וגאלתי ולקחתי. גאולה להיות ברשות עצמו. קודם כל הנקודה שמאפשרת לנו, הדבר שמאפשר לנו להיות עם כזה שהוא לא נמצא תחת עינוי המציאות, לא עסוק בלהסתדר בחיים, וממילא העבודה שלו היא לבטא, זאת העבודה שלנו. זה נובע מהעובדה שאנחנו עם שנוצר באופן יסודי אחרת. היצירה שלנו שונה. היצירה שלנו שונה בשני תחומים קרים. דבר ראשון, לא נוצרנו כתוצאה מהכרחי המציאות. לא הרצון להסתדר בחיים פיתח לאט לאט ורקם לאט לאט את המערד הציבורי שלנו ואת הדבק שגיבש אותנו לעם. כן, כל אומות שפחות האדמה, הכרחי החיים, עינוי החיים, סבל החיים, גרם, הכרח, להתלכד במשפחות ובגופים ציבוריים כאלה ואחרים, כדרך להתמודד עם העינוי הגדול של החיים. אין באומות העולם, סליחה, בחיות דבר כזה, בעלי חיים, אין אומות. תדרים. מקסימום משפחה. תרומות העולם, האומה, היא תוצר ארוך, מתפתח, מהכרח חיים, סבל החיים, הסבל מאוד קשה, החיים מאוד קשים, האדם הוא יצור מאוד מעונה, מאוד סובל כאן בעולם, מאוד קשה לו. הוא חייב להתגבש, להתגבשות לאומית, שלוקחת הרבה זמן שלאט לאט משפחות, משפחות מתאחדות, מתגבשות זו לזו, בתהליך ממושך וארוך. נקודה שנייה היא שגם אם העם הזה רוצה לבטא משהו בחיים שלנו, לעבוד, מעבר לעינוי, רוצה גם לעבוד, כלומר לבטא משהו, זה דבר בדרך כלל מאוחר, שלב שמתפתח חסית אחרי הרבה, הרבה 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 זמן, אחרי שהעם כבר קיים, כן, כבר יושב טוב טוב, כבר לא עסוק בלהישרד במציאות, לשרוד במציאות, אלא חסית מתגבש כאן, עומד עם שתי רגליים על המציאות. אחרי שהוא מרגיש בנוח כאן בעולם, מרגיש מבוסס כאן, סובל אבל סך הכל מסתדר, אז הוא מרשה לעצמו לאט לאט לעסוק בביטוי. מה יש לי לבטא כאן? לפתח קיבוץ, לפתח חומר חיים, סגנון, עבודה, כן, לייצר, כן, איזה משהו ייחודי. אנחנו עם ישראל, היצירה שלנו, שתי הנקודות האלו היא שונה בתכלית. אנחנו נגאלנו. נגאלנו ונלקחנו. נתחיל בנגאלנו. קודם כל, היצירה הלאומית שלנו, תהליך הגאולה הייתה בחיפזון, כמו שהרב קוק מעריך לברר בעולה קריאה, עושים מכה, החיפזון, גם המערל כאן בגבורות בתחילת הספר ועוד ספרים, החיפזון פירושו, התחילה כך יצאנו, כך לדורות, ההתגבשות הלאומית שלנו לא הייתה כתוצאה מתהליכים של הכרחי החיים. ההתגבשות הלאומית שלנו הייתה בין רגע, בשנייה אחת. בשנייה אחת שאי אפשר למדוד אותה, הפכו מיליוני פריטים שלא היה להם, לא הייתה להם תשתית לאומית, הפכו בין רגע לאומה, למציאות לאומית, לא על ידי תהליכים כלכליים ארוכים, לא על ידי תהליכים ביטחוניים ארוכים, ולא על ידי תהליכים אחרים ארוכים של התמודדות עם סבלי החיים ועינוייהם, אלא בבת אחת, חיפזון, בין רגע, מהלך אלוקי, עליון, לא ארצי, לא תלוי בזמן. מצא אלפי פירורים שמתגבשים ליחידה אחת בשפיכה עליונה המגבשת אותם יחדיו, ובין רגע הם מעוצבים ומרקמים יחד לעולמים באש מטרפת. אין זמן ואין החמצה ואין תוספות, אין תהליכים. גאולה, יצירת עם ישראל, שלא באמצעות המכשירים האלו שנקראים עינוי וסבל, שלא דרך הכרחי העולם הזה וצרכיו. לכן אנחנו עם שיכול להיות לא מעונה, לא עסוק בעינוי, ולא נוצרנו כך כאומה. הישות הלאומית שלנו ישות שהתגבשה שלא על בסיס ותשתית העינוי. אבל לא רק זה, אנחנו לא רק אוכלים מצה בלילה הזה, אנחנו גם אוכלים, ברוך השם, גם פסח. מאוד מאוד מעניין שאנחנו מקדימים את אכילת הפסח לאכילת המצה. שחיטת הפסח נעשית בי"ד, הפגישה שלנו עם הפסח היא לפני המצה. בפועל אנחנו אוכלים אותם ביחד, אבל אנחנו נפגשים עם הפסח עוד לפני המצה. עם ישראל מצווה על השחיטה של הפסח עוד לפני המסע. פסח, עבודה, קורבן. מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. יש לנו תורה בשמות י"ב. פסח קורבן, עבודה. ועבדת את העבודה הזאת. פסח העבודה הלאומית. כל ישראל מקריבים פסח. כולם עובדים. כולם שייכים לעבודה. מה העבודה? קורבן, התקרבות, שייכות למהלך האלוקי. הקדוש ברוך הוא פוסע, מדלג. יש כאן גילויים עליונים. שלא לפי מה שאנחנו מכירים. יש בעולם הזה גם גילויים עליונים. יש בעולם הזה גם דילוגים, קפיצות. ואנחנו שייכים לזה. כולנו שייכים לזה. כל בית ובית בישראל הוא מזבח. הוא בעצמו קורבן. כל בית בישראל אוכלים את הקורבן. בדרך כלל כהנים אוכלים, לפעמים ישראל, פה עיקר האכילה היא על ידי כל ישראל. ביציאת מצרים עצמה לקחנו את הדם, בדרך כלל מה שעושים עם דם ושמים על המזבח, על קרנות המזבח, אנחנו לקחנו את הדם ושמנו אותו על המזוזות ועל המשקוף, כלומר הבית המזבח. אנחנו קשורים ודבוקים, עובדים. שייכים מבטאים את היסוד המדלג שבמציאות, את היסוד הפוסח שבמציאות. מבטאים בשם הארי פסח, פסח, לבטא. אבל הביטוי הזה קודם באופן מפתיע להתגבשות הלאומית שלנו. העבודה קודמת למציאות הלאומית. עוד לפני שנותרנו לעם, כבר אנחנו שוחטים את הפסח. עוד לפני אכילת מצה, כבר אנחנו מסכים בעבודה. כלומר, זאת עבודה שבשום פנים ואופן לא יכולה להיות משהו שמבטא וכי הוא זה עניין קיומי ארצי. עוד לפני שהיינו קיימים בכלל, לפני שהתגבשנו לאומה כאן בבוטי ארץ, כבר ביטנו, מה ביטתם? אתם לא הייתם קיימים כאומה. יש לנו מה לבטא. הביטוי שלנו הוא המשך של אברהם אבינו, שקורא בשם השם, שמקריב קורבנות על גבי המזבח. הביטוי שלנו, העבודה שלנו, בשום פנים ואופן, אינה לסביב משהו חיצוני. תוצר של נסיבות, אירועים. הביטוי שלנו הוא ביטוי עבודה. הפוך, ההתגבשות הלאומית שלנו היא תוצר של העבודה. בגלל שאנחנו יכולים ומסוגלים ורוצים לעבוד, לכן התגבשנו לעם. בגלל שאנחנו מקריאים קורבן פסח, לכן אנחנו אוכלים מצה. מאוד חשוב לקרוא את המצה ואת הפסח. מאוד חשוב להברר שבית יעקב הולכים יוצאים ממצרים לעובדו. זה לא אחרי. לא שאחרי שעושים מצרים טוב, מה נעשה? נעבוד. קודם כל עובדים. זה ברור כשמש, העבודה היא החיים שלנו. לעובדה ולשומרה. לכן הגאולה, אכילת הפסח ואכילת המצה, הגאולה, העמידה על סוד היצירה הלאומית שלנו. נוצר מאחרת. זה סוד. אין מסתירים אחר הפתח הסיכומן. יש פה סודות פנימיים. לעולם לא מבין את כולם. איך נוצרה יצירה כזאת? איך היא נעשתה? אולי אין טעם להרוס בדברים. אוכלים. קשורים. שייכים. אבל באמת אי אפשר שלא מיד לעסוק בזה שכל זה מהלך אלוקי. כל זה שאנחנו עם שהוא לא נוצר מתוך סבלות המציאות ושעבודתו איננה עבודת עבד אלא עבודת בן חורין, היא בגלל שהגיבוש הלאומי שלנו, תעודת הזהות הלאומית שלנו אוכלי מצה ואוכלי פסח היא כזאת שנעשתה בידי שמיים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, ולקחתי אתכם מלאם. אי אפשר להבחין את הכוס השלישית, הכוס הרביעית, אומרת הרבה. עניין אחד. לדבר על המציאות הלאומית על הישראלית, ולדבר על זה שהקדוש ברוך הוא המציאות, שורש המציאות הלאומית הישראלית. זה אותו דבר. אי אפשר להבחין בין רוח השם לרוח ישראל. הרוח הלאומית שלנו היא שם השם הנמצא בנו. אחר, יש לנו תנחומים. כן, ארבע כוסות, לא אומר המערל, זה כנגד ארומות העולם. להורות את הפסד המלכויות ותנחומים לישראל. גם גם אם ירדו מן המדרגה, לא יהיה זה לנצח. הקדוש ברוך הוא ינחם את ישראל. שמעלל ביטוי הכל מהלך אלוקי. בחירתנו הלאומית, חיינו, עיקר ענייננו שפעולת אל בנו. לא אנחנו, לא באלף, אלא לא. הוא עשנו. לכן ארבעת הכוסות, ארבע לשונות של גאולה, מן החוץ אל הפנים, תגדיר אל מול עצמנו את היותנו בני אדם, את מהות עבודתנו כבני אדם, לעמוד שתי רגליים על הקרקע, ולומר אנחנו היחידים כאן, או מנסים להיות היחידים כאן שבני אדם, ועובדים כבני אדם, מהי עבודת האדם לעומת עבודה אחרת. כל זה נובע מהעובדה שהיצירה הלאומית שלנו היא שונה בתכלית, נוצרה אחרת, לכן אנחנו יכולים להיות אחרת. וזה מוסמך להלל לביטוי שהכל פעולה אלוקית מעל לסתף. זה לא סיפור, כן? אלא זה שורש הסיפור. למה אנחנו יכולים לספר? כי הכל פה תהילת השם. כי הכל פה מעש אלוקי. כאן ארבע לשונות של גולה, ארבע כוסות, ארבע אמהות. דרך זה להבחין בזהות העצמית שלנו. בתוך המגיד עצמו אנחנו רואים שהתורה דיברה כנגד ארבעה בנים, גם כאן ארבע, מקדימים לאמירת ארבעת הבנים משפט שלפי כמעט כל הסורשים שראיתי מופיע כפתיחה, פתיח לעניין ארבעת הבנים. ברוך המקום ברוך הוא, והוא כנדן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. והמון הסורשים מופיע שארבעת הביטויים הללו הם כנגד ארבעת הבנים. ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, ארבע ברכות, ארבע בנים. בנים, בן, זה קליטה, שיגה, דרך של פגישה עם שורש. אב זה שורש, א' זה ב', מהשורש מתגלה. בן, שיש גילוי, יש את הבן, יש את הדבר שמתגלה, יש רצון לעמוד על כל הדברים התמונים בשורש, לפתח את כל מה שתמון בשורש. ידעו, יש 50 שערי בינה. הבן בא מהגילוי ומנסה לפרט את כל 50 כל משמעויות השונות שתמונות בשורש הזה. אב ובן מתחברים אבן, הם כך נבנים הדברים, אבן אחר אבן, מתוך שורש נסתר. בנים הולכים ומגלים, נחפשים, נפגשים. וגם כאן, כן, ארבע פגישות יסוד, ארבע בנים טיפוסיים, אפשר לומר, לא טיפוסיים, אלא עקרונות של בנים, עקרונות של בינה, של קליטה של שורש הזה של יד הפיים. יש כאן ארבע קליטות שמבטאות ארבע התמודדויות. כן, ברוך המקום, המקום בכלל בחזל מתואר הקדוש ברוך הוא כמקומו של עולם. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, בא לבטא את הקדוש ברוך הוא כמנהיג המציאות, הקדוש ברוך הוא כמי שמולך בעולם, מסדד, משדד שמיים וארץ, כל דרכי המציאות. הוא המקום הנותן ערך, מקיים מקום ותרציבים. ברוך המקום, ברוך הוא, איזה הוא? מי שלא יהיה, נסתר, כן, תמיד הוא זה לשון גוף שלישי, נסתר. אותו מקום הוא ברוך, כן, מה שהוא, מה שתוכנו של אותו מקום יהיה אשר יהיה, בא ממנו ברכה. זה ציר אחד של יחס שלנו כלפי מעלה, הקדוש ברוך הוא כבורא עולם, מנהיג המציאות. הציר השני, ברוך נתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה מפורשת יותר, כרצונות גלויים, לא כדרכי הנהגה, כדרכי קיום, אלא כרצונות ברורים מפורשים בתורה שניתנה רק לישראל. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, וגם כאן ברוך הוא, מה שהוא רצה בתורה נסתר. יש כאן שני ביטויים שעוסקים בעולם, כן, ברוך המקום, שחוץ שלנו למציאות, לעולם, למקום, ברוך הוא במגלה, כן, הוא בנסתר. ושתי התרחשויות לפעולה האלוקית הספציפית שנעשית לעם ישראל, להבחין אותה, לתאר אותה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כן, שאנחנו בונים את ההבחנה בין ישראל לבין אומות העולם, את העניין של העמידה שלנו מול עניינה של יציאת מצרים, אנחנו מתחילים דרך העולם, דרך ההתבוננות הרחבה, הכללית, מתוך המציאות. ברוך המקום, ברוך. זה שני הבנים הראשונים, שהם כן עוסקים בחקירה. כן, זה ניסיון להבין, להתבונן. יש להם שאלות שהן מבואות מרצון, מאיזושהי התבוננות על המציאות. כן. מה קורה כאן? כן, מה מתרחש? שאלות שבאות כלפי המציאות, כלפי העולם. זה לא שאלות שמתחילות מהתורה, כלפי התורה, כלפי אותן שאלות שמתחילות ממי שמסתכל ובוחן ושואל ומברר. חכם הוא כנגד ההבחנה הראשונה שצריך להבחין עליה בין ישראל לבין העמים. עם ישראל זה עם ששייך לפעילות. עם ישראל זה עם ששייך בניגוד לכל אומות העולם, שנפעלים כלפי המציאות. עם ישראל מבין שהמציאות היא לא דבר שצריך להיות מפעל אליו, אלא צריכים להיות פועל בו, לזהות בו צריך לחבר אותו, לזהות את זה שהעולם צריך להיות מחובר, להיות שייך, זה דבר עליון יותר. זאת חוכמה, הרצון לשייך את המציאות, לחבר את המציאות, לאחד אותה עם המגמות השמימיות. חוכמה, שורש המציאות, כן, להסתכל באורייתא וברא עלמא, וחוכמתא אית ברו שמיים וארץ. העניין של החוכמה, החכם, שרוצה לעמוד על כך, על היסוד של ההבחנה בין ישראל לבין העמים, מצד ההתמודדות עם המציאות. מה שמאוד בולט בין ישראל לבין העמים בהתמודדות עם המציאות, זה הפעילות, שעם ישראל בא להיות הפועל כאן. הפעילות של עם ישראל מחולקת לשלושה חלקים. עדות, חוקים ומשפטים. ישראל בראש ובראשונה מעידים, אתם עדיי נאום השם, אני עד. מעידים, כן, הופכים את העולם לעדות, מסתכלים על העולם כעדות, לא משועבדים למציאות, מעידים עליה. יש הרבה מצוות וגם עניינים שקשורים לזה שעל ישראל זכות בעדות, להעיד על כותרת המציאות, בעניינה של המציאות הזאת, על המקום, על כל המקום בשמו. ישראל גם עסוקים במשפטים, משפטים, פעולה במציאות, לפעול שאכן המציאות תתאים למגמות השמימיות שלה, זה משפט. אלה המשפטים השופטים לפניהם, מיד אחרי מתן תורה. עם ישראל נדרש לעצב את המציאות, לשפוט. הוא ישפוט תבל בצדק ולאומים במישרים. לשפוט זה להנהיג, לשפוט זה לסדר את המציאות, להתאים אותה, לפעול בה. דיין, חזל בשבת, אומרים שדיין שותף למעשה בראשית, לסדר את המציאות, שופט אותה. וחוקים, חוקים גם כן, לא רק התאמת המציאות לאידיאלים השמימיים שאנחנו תופסים, אלא פעולה נסתרת גם כן שישראל פועלים בעולם, מחברים את המציאות, חיבורים נעלמים למחוזות נעלמים. והחכם עסוק, כן, החכם, האיש מבין את הנקודת ההבדל בין ישראל לבין תמות העולם, עסוק בפעילות הישראלית. הוא מקדש, הוא בא לקדש את המציאות, כן, ללא בירור, אין כאן בירור שארוך, שצריך להקדים לו עבודה קדומה, או שאלה ישירה, הוא בא לקדש את המציאות, ודרך כל הלכות פסח, ודרך כל ענייני הפעילות של ישראל, אנחנו מחכימים, כלומר, מאחדים את המציאות, מעמידים אותה אל מול שורשה, פועלים עליה, קוראים לה בשם. כך הופך העולם להיות מקומו של הקדוש ברוך הוא. ברור שיש כאן מקום, או מקום, יש כאן מציאות שהיא מקומו של הקדוש ברוך הוא. דרך חכמים, החכמים מקימים את העולם, מקלימים את המציאות. אם לא בריתי יומם והלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שכמובן צריך פה גם לברר את העניין הזה של, של אותה עבודה, לברר אולי את העומק שלה. כן, כי הדברים נסתרים לפעמים, מבחינת הוא, מבחינת לא ברור. לברר, קודם כל צריך להבין ששורש הבעיה זה הרשע. הרשע, כלומר, המחשבה שהאדם הוא אחד מהיצורים הקיימים בעולם, הוא כמו כל היצורים האחרים בעולם. זה שורש הרשע. שורש הרשע הוא שאין הבדל בין האדם לבין שאר היצורים, אלא האדם הוא בסך הכל אולי יכול לנסות לסדר את עצמו, להתאים את עצמו יותר טוב, אבל זה עיקר עבודתו של אדם. הוא לא רואה במילה רשע, המציאות הזאת של רשע, קשה לראות מה זה בן אדם ומה זה עבודה. השאלה היא כמובן מה יוצא מזה, מה קורה, מה אנחנו מרוויחים, האם אנחנו מסתדרים יותר טוב עם המציאות אחר כך. לא צריך לברר שהיציאה מן הכלל, כלומר לא להיות שייך למציאות האנושית הזאת, היא בעצם אטימות, היא בעצם להישאר מבחינה תרבותית, מבחינה אנושית, להישאר בעבדות מצרים, להישאר במצב שכל האנושות בו נמצאת, מצב שהאנושות בכלל לא עסוקה בלבטא משהו משמעותי, אלא עסוקה בעבודת פרך אינסופית, בגלות, ובעצם חוסר יכולת להיות שייך לגאולה, לחופש, לחירות, לחיים בעלי משמעות, לחיים שהעבודה היא לא עינוי ולא עבודה למישהו. לכן דווקא אדרבה, דווקא מי שבא מכוח הטענה בדבר העבודה, מי שבאמת שונא את העבודה, רק הוא רואה בה הרבה פעמים הכרח בה לגונה, צריך לבוא אליו אדרבה. זאת בדיוק הנקודה, ששנאת העבודה, הסיבוך הזה של העבודה שמוליד את כל הרשע, כל סיבוך את החיים האנושית, היא בדיוק הסיבה הגדולה למה לא להיות שייך לה, לעבודה הזאת. כך אנחנו מקהים, שוחקים את כל התסבוכת הזאת של אומות העולם, של השפעות של אומות העולם גם עלינו. מה יצא מכל זה? כן, לאיפה האנושות מגיעה בלי זה? האם היא יוצאת ממצרים? היא בעצם נשארת במצרים בצורה זו או אחרת. לכן צריכים להיות שייכים ליציאה ממצרים. להיות שייכים ליציאה ממצרים, להיות שייכים לכלל, זה בעצם להיות שייכים לאנושות, לעיקר, להבנה נכונה של המקום, של העולם, של המציאות הכללית ושל תפקידו של האדם כאן. נבין נכון מה זה אדם, מה זה עולם, מה זה עבודה, מה זה עינוי.